שלום לכם. תודה שהצטרפתם לעוד פרק של אונאיר מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית נעסוק בתקופת העשור השני של מדינת ישראל. והפעם נדבר על תהליכי בניין כוח והתעצמות צבאית משמעותית בצהל בכלל ובחיל האוויר בפרט. לי קוראים יונתן רווה ונמצא איתי דוקטור נמרוד הגלעדי, מרצה להיסטוריה במכללות הצבאיות ומומחה להיסטוריה של חיל האוויר. שלום נמרוד.
שלום יונתן. אנחנו מדברים על עשור חשוב ומעניין מאוד בהתפתחות של חיל האוויר. עשור שבעצם מתחיל בסיום מבצע קדש בנובמבר 56 ומסתיים במלחמת ששת הימים ביוני 1967. אז יש לנו 10.5 שנים קלנדריות, אבל סדר גודל של עשור. וזה עשור שבמהלכו חיל האוויר עובר מהפכה, מהפכה בתחום בניין הכוח. היום נדבר על המהפכה הזו. ראשית, מה זה בניין כוח? אז בניין כוח הם כל התהליכים שבהם צבא מכין עצמו למלחמה. ובתוך זה יש רכש של אמצעי לחימה ומטוסים חדשים ובניית תשתיות, כמו הקמת בסיסים חדשים, הקמת חצרים והכשרה של טייסים ואימונים, כתיבת תוכניות וכל התהליכים האלה, בהם בעצם גוף צבאי, חיל האוויר, בונה את כוחו, שנועדו להכין את הצבא, את הכוח, ליום פקודה, למלחמה. ובעצם זה מה שעושה הצבא רוב הזמן, מתאמן, קולט ציוד, ובתקופה הזו אנחנו מדברים על חיל האוויר, כמו שאמרתי, שעובר מהפכה. והמהפכה היא תלויה במידה רבה בפיקוד ובמפקדים, והעשור הזה במידה רבה הוא העשור של מפקד חיל האוויר עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר השישי. ועזר ויצמן מחליף את דן טולקובסקי, שהיה מפקד חיל האוויר במבצע קדש, בעצם שנה, חצי שנה אחרי המבצע, ביולי 1957, והוא יהיה קדנציה ארוכה למדי. יהיה במשך 8 שנים מפקד חיל האוויר, שעד אפריל 1966. כלומר, כשאנחנו מדברים על העשור הזה של בניין הכוח, זה עשור ששמונה שנים מתוכם מפקד חיל האוויר היה עזר ויצמן. ולכן כדאי רגע לדבר על דמותו, שהייתה מאוד מאוד מעניינת, ואישיותו התביעה חותם במידה לא מועטה על החיל. אז עזר ויצמן, מניח שמכירים, היה נשיא המדינה וכולי, צבר, משפחה ציונית, דודו היה נשיא ההסתדרות הציונית, חיים ויצמן, והיה הנשיא הראשון של מדינת ישראל.
הוא גם לימים היה הנשיא
מדינת ישראל. ועזר לימים יהיה גם הנשיא השביעי של מדינת ישראל, דודו היה הנשיא הראשון. ומה שמעניין בהקשרים שלנו, ראשית הוא צבר, חיפאי, והוא נולד ב-1924, ביוני, וכמו שאמרתי, ביולי 57 הוא מתמנה למפקד חיל האוויר, חשבון מהיר, והוא בן 33. מפקד חיל האוויר בן 33, היום, בשנת 2021, מפקד טייסת הוא יותר מבוגר מגיל 33. לפני 60 שנה, מפקד חיל האוויר היה בן 33, וכבר אפשר להבין שזה חיל צעיר. מפקד חיל האוויר היום, בשנות ה-50 שלו, 55. כלומר, מפקד חיל האוויר צעיר בשני עשורים, ומן הסתם, יותר פזיז, יותר פרטקן, יותר צעיר, לטוב ולרע במובן הזה. ומכיוון שהוא היה צעיר, היה גם מספיק זמן בתהליך הביגור, ולכן הוא גם היה 8 שנים מפקד חיל האוויר. אפשר להגיד עוד כמה דברים על ההכשרה שלו, אז מעבר לזה שהוא היה צעיר, הוא יוצא חיל האוויר הבריטי, הוא מתגייס במהלך מלחמת העולם השנייה, בהתחלה לגפים הטכניים, הייתה תקרת זכוכית למתנדבי ארץ ישראל, אבל בהמשך הוא הופך להיות טייס בחיל האוויר המלכותי, ברויאל איירפורס. נקודה מעניינת, בן דודו, בנו של חיים, גם היה טייס בחיל האוויר הבריטי, והוא נהרג במלחמה. ועזר מתאמן, מתאמן באפריקה, ברודזיה, מתאמן במצרים, מתאמן על מטוסי קרב, בעיקר על הספיטים, מטוסי הספיטפייר, משתחרר מהצבא הבריטי וחוזר לישראל וחוזר להגנה, ובמלחמת העצמאות הוא כבר יהיה מפקד גף של טייסת קלה בנגב, ולאחר מכן יהיה טייס בטייסת הקרב הראשונה, טייסת 101, עם מטוסי המסרשמיט ואחרי כן ספיטפייר וכו'. ובהמשך הוא יהיה מפקד רמת דוד, והוא יגיע, כמו שאמרתי, צעיר, אבל עם ידע גם על חיל האוויר הבריטי, ידע אינטימי מבפנים, וגם מכיר את צה"ל ואת חיל האוויר ואת צרכיו, ופיקודו יהיה זה, או תפיסתו לגבי הפיקוד, לגבי המהלכים המרכזיים שנכון להוביל, תהיה זו שתהיה מאוד מאוד דומיננטית. אפשר להזכיר שבסוף העשור הזה, אחרי 8 שנים, יחליף אותו מי שיהיה סגנו ויד ימנו, מוטי עוד, מוטי פיין, במקור, והוא ימונה באפריל 66. גם מוטי יהיה צעיר, אבל לא כל כך כמו עזר, ועליו אנחנו נדבר בהמשך. כלומר, תהליכי בניין הכוח צבועים במידה רבה בתקופתו של עזר, ואז מה הוא עשה? או בכלל, כמובן שבסוף מפקד חיל האוויר הוא רק איש אחד, וחיל האוויר היה ארגון של אלפי אנשים, ולכן זה מאמץ משותף של הרבה מאוד אנשים, אבל בארגונים צבאיים יש חשיבות למפקד, כי הוא הרבה פעמים מכתיב.
הוא מתווה את הדרך.
בדיוק, את הדירקטיבה, ההחלטות העקרוניות, התפיסה שלו, ואנשים האחרים הולכים ומתיישרים, וזה נכון בעיקר לחיל האוויר, שהיה כבר אז חיל האוויר מאוד מאוד ריכוזי, ומאוד מאוד ממוקד ברוחו של המפקד. אז זה פתיחה כללית. מאפיין חשוב מאוד של העשור הזה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לתוך חיל האוויר, זה ההבנה של מקומו של חיל האוויר בכלל בצהל ובמדינת ישראל, וזה חשוב כי משם יגזרו כל הדברים האחרים. כמה כסף הוא יקבל, מי האנשים שיגיעו אליו וכו' וכו'. ולראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון, שהחצי מהתקופה היה ראש הממשלה ושר הביטחון, ואחרי חצי השני זה יהיה לוי אשכול, היה ברור שחיל האוויר הוא, זה לא היה בדיוק זרוע, אבל הוא חיל חיוני לביטחונה של ישראל. כמו שהוא אומר, חיל האוויר לא יכול לבד לנצח, אבל הוא התנאי שיקבע את אפשרות הניצחון. אם חיל האוויר ייקשל, אין לישראל שום סיכוי לנצח. אם חיל האוויר ינצח, אז יש סיכוי לנצח גם במערכה, אבל זה לא תלוי רק בחיל האוויר. כלומר, על מנת לא להפסיד, אתה חייב שיהיה לך חיל אוויר חזק, ובזה תלוי ביטחונה של ישראל. צריך לזכור שלבן גוריון הייתה כמעט טראומה מהסיפור של הפצצות הגרמנים על לונדון ובכלל על ערי בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה. כמו מנהיגים רבים אחרים, הוא חשב שהציבור הישראלי, עמידותו בפני התקפות מבחוץ היא לא משהו, וחשש מפני התקפות מהסוג הזה, הבליץ, ולכן הוא חשב שנכון להקים חיל אוויר חזק בצד ההגנתי. בצד ההתקפי הוא הבין שאם משמידים את חיל האוויר של היריב, אם מאפשרים השגת עליונות אווירית, ותנאים אלה בעצם התנאים לניצחון, ולכן מכל הבחינות האלה חשוב להשקיע בחיל האוויר. וברגע ששר הביטחון וראש הממשלה אומר את זה, זה גם בא לידי ביטוי בהיבטים התקציביים, כלומר בכסף. אנחנו מסתכלים על העשור הזה שמ-57 ועד 67, עשור של בניין כוח, 2/3 מתקציב ההצטיידות של צה"ל הוקצה לחיל האוויר.
זאת אומרת, בפירוש שיש עליו תיעדוף מסיבי מגול הסיבות שאמרת, וזה מתבצע גם בשטח.
לגמרי. ובעקבות התקצוב הזה, חיל האוויר עובר את המהפכה. הוא מצטייד בעוד מטוסים חדשים, ומשנה לחלוטין את פניו. הוא מצטייד, הוא מגייס עוד ועוד אנשים, וצומח ותופח.
עובר ממש מתיחת פנים.
לגמרי. מהפכה, כמו שאמרתי. למשל, רק כדי להבין, בשנת 57 היו סדר גודל 5,000 אנשים בחובה ובקבע בחיל האוויר, ובסוף העשור למעלה מ-10,000. כלומר, פי 2 כוח אדם. אבל אותו סיפור לגבי מטוסים. חיל האוויר קיבל כסף, מה עושים בכסף הזה? אז אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר לבנות מסלולים, לבנות בסיסים, אבל בעיקר לקנות מטוסים. ובעשור הזה, זה היה עשור של הברית האסטרטגית במידה רבה של חיל האוויר הישראלי עם צרפת, ומדינת ישראל עם צרפת, אז עשו הרבה מאוד דברים בכל מיני רמות, אבל בהיבט של חיל האוויר הולכים ומצטיידים במטוסי קרב חדשים, מטוסי סילון, שכמעט שכולם בעצם תוצרת צרפתית. ואם אנחנו מסתכלים על חיל האוויר של שנת 57, שחלקו עדיין היו מטוסי בוכנה, ולא כולו היה מטוסי סילון, ועל חיל האוויר של עשור לאחר מכן, של 67, אנחנו בהחלט רואים את המהפכה הזו. כי חיל האוויר בעשור הזה מצטייד במיטב המטוסים שיכלה צרפת להעניק. כבר אפשר לתת הערת אגב, חיל האוויר העדיף תמיד את המעצמה מספר 1, את ארצות הברית, אבל בעשור הזה ארצות הברית לא הייתה עדיין בברית אסטרטגית עם ישראל. זה יקרה תוך כדי העשור הזה, עם התחממות המלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית, וישראל היא חלק מהזירה הזו, אבל רוב העשור הזה הסיפור הוא צרפתי, עד ששת הימים ששם זה ישתנה באחת וצרפת תתחלף בארצות הברית. אז איזה מטוסים הגיעו? ראשית הגיעו המשך של מטוסי המסתר שהתחילו להגיע ערב מלחמת מבצע קדש, אבל אותם יחליפו תוך שנה מטוסים חדשים ומתקדמים יותר, מטוסי הסופר מסתר, או בקיצור קראו להם סמבד בעברית, ואחרי עוד 5 שנים יגיעו מטוסי המיראז'. מטוסי המיראז' יהיו בשלוש טייסות, אחת בכל בסיס, רמת דוד, תל נוף וחצור, ויהיו המטוסים המתקדמים ביותר של חיל האוויר, מטוסים אלכוהוליים, זה היה גם הסמבד, המטוסים שיכולים ליירט מפציצים בגובה רב, מטוסים עם טילי אוויר אוויר, יחסית מתקדמים לתקופתם, מטוסים שגם היום בסטנדרטים של ימינו נראים כמו מטוסי קרב מדליקים, מבריקים, כסופים, מוחץ שלוח בשמיים, ובעצם חיל האוויר הופך להיות חיל האוויר של ה-state of the art. כלומר, מה שהוא יכול להשיג זה מטוסי המילה האחרונה, כמעט. צרפת היא לא ארצות הברית, זה קליק למטה, וחוץ ממטוסי הקרב וקרב הפצצה האלה, גם מפציץ לטווח בינוני, מפציץ הווטור, טייסת שהוקמה ויכלה להגיע לטווחים בינוניים בעצם לכל מדינות ערב ולהפציץ שם. זה לא היה מטוס לקרבות אוויר באופן מיוחד, הוא יכול לעשות אותם. כלומר, חיל האוויר מצטייד במטוסי קרב שאם אפשר לאפיין אותם, כמעט כולם היו מטוסי קרב חד מושביים, חד מנועיים, כלומר מנוע אחד ולא שניים, רובם עם יכולות אוויר אוויר ויכולות יחסית ורסטיליות, כלומר הם גם יכולים לתקוף מטרות ביבשה, גם מטוסים באוויר, ולהיות בעצם כוח מכריע. עוד אפשר לציין שני מטוסים, או עוד מטוס אחד מעניין בתחום מטוסי הקרב, הוא מטוס הפוג המגיסטר, שהיה בעצם מטוס ההדרכה שנכנס אז, במהלך העשור הזה, ובעצם הופך להיות מטוס ההדרכה העיקרי של חיל האוויר למעלה מ-50 שנה. וגם הוא חלק מהעניין הזה, מטוס קרב, מטוס הדרכה סילוני, המטוס הסילוני הראשון להדרכה, שהשתמשו בו גם לקרבות במהלך ששת הימים. מהפכה נוספת היא כניסת המסוקים. במהלך העשור הזה, תחום חדש, שגם הוא מבוסס על כל מיני משיגנס, כמו אורי ירום ואחרים, שראו את הפוטנציאל. הפוטנציאל היה ברור כבר במלחמת העולם השנייה, אבל ביתר סט במלחמת קוריאה, ובמהלך העשור הזה מגיעים יותר ויותר מסוקים. שוב, חלקם יהיו גם אמריקאים, סיקורסקי 55 ו-58, וחלקם צרפתיים כמו סופר פרלון, ובעצם מערך המסוקים יקום ויתבסס בעשור הזה, ויחד איתו כל מיני יכולות. מחפשים מה לעשות עם הדבר הזה. כוחות מיוחדים, אימונים, צנחנים, חילוץ פצועים, you name it. כל מיני דברים שאפשר לעשות עם מסוקים. וגם מערך מטוסי התובלה הולך ומשתנה, ובעצם נקלטים שני מטוסי תובלה כבדים, גדולים, שהופכים את חיל האוויר לזרוע לטווח ארוך, אפשר לומר זרוע אסטרטגית. האחד זה מטוס הסטרטו קרוזר, מטוס בואינג, נקרא בארץ ענק. יחליף אותו הבואינג 707, הוא די דומה לו, מטוס 4 מנועי, ומטוס הנורד אטלס, שאפשר היום לראות, ההרקולס יחליף אותו. ושני המטוסים האלה בעצם מאפשרים תובלה כבדה, טווחים רחוקים וכל מיני מבצעים מיוחדים במדינות רחוקות, יחד עם מטוסים שכבר היו כמו הדקוטה. כלומר, בתחום רכש המטוסים, חיל האוויר הופך לחיל האוויר סילוני כמעט באופן מלא. מטוסי התובלה הם תובלה לטווחים ארוכים ויכולים להגיע לאפריקה ולמקומות רבים אחרים, והקמת מערך מסוקים שלא היה קודם לכן. לכן בתחום המסוקים, המטוסים, אנחנו רואים שינוי גדול מאוד, שינוי דרמטי. אפשר להוסיף על זה שיחד עם המטוסים גם הולך ונכנס אמל"ח, אמצעי לחימה חדשים ומתקדמים, ובראש ובראשונה הטילים, גם טילים אוויר אוויר, כלומר טילים שמשוגרים ממטוסים על מטוסים אחרים, גם טילי קרקע אוויר. והאמריקאים מציידים את ישראל בסוללות הוק, ובעצם הפעם הראשונה שארצות הברית מספקת נשק באופן ישיר לישראל הייתה מערך סוללות הנשק אווירי, סוללות ההוק. ומעניין לציין שזה סוללות תפיסת האספקה האמריקאית מבוססת על זה שזה נשק להגנה ולא כל כך להתקפה. ועוד בתחום הבניין הכוח והתשתיות אפשר להזכיר שמקימים את הבסיס הישראלי הראשון, מקימים את חצרים, ובעצם המגמה שתלך ותתעצם בעשורים הבאים של מעבר לנגב, עזיבת מרכזי האוכלוסייה והמעבר לאזורים הפחות מאוכלסים, מתחילה עם הקמת חצרים שהיה הבסיס הכי דרומי, ובהמשך בעשורים הבאים כבר יהיו בסיסים בסיני ואחרי כן בנגב. אז פה בעצם החלוציות שבהקמת חצרים, שעם הקמתו יעבור אליו גם בית הספר לטיסה ממש ערב מלחמת ששת הימים, ובהמשך טייסות נוספות. הוקמו יבאות שהפכו להיות מרכזי השליטה האווירית של חיל האוויר, ובעצם מהבחינה הטכנית, כמו שאמרתי, חיל האוויר הופך לבעל יכולות מתקדמות ששוות גם למדינות ערב אבל גם לחילות אוויר אחרים ברחבי העולם, למרות שהוא היה קטן.
שזה באמת, זה באמת מאוד מרשים, כאילו מאוד, אתה יודע, אתה מדבר פה על טווח מדינה צעירה, טווח שנים מאוד מאוד, מאוד מאוד קטן, לעשות דבר כזה, לפתח יכולות כאלה, אתה יודע, לבנות תשתיות שלא היו קיימות עד אז, השתמשו הרי בתשתיות שהיו קיימים, תשתיות של הבריטים, ופתאום, אתה יודע, מקימים בסיסים ויבאות וככה מתעצמים בצורה כל כך מהירה.
אתה צודק ב-100%, וזה בדיוק העניין, שיש חזון כולל של בן גוריון, שאומר, זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, חיל אוויר מודרני, הוא הבסיס לצבא, ובלעדיו אנחנו עלולים לנחול תבוסה, ולכן, כמו שאמרתי, שם את מרבית תקציב הביטחון לרכש על חיל האוויר, בצד אנשי ביצוע כמו עזר ויצמן, וכל המטה שלו, וכל המפקדים, שנרתמים למלאכה, הם בעלי חזון, הם מבינים לגמרי מה הם רוצים, זה אנשים ש... כמו היום גאדג'טים מדברים אליהם, אז הם רוצים את קצה הטכנולוגיה.
את כל המטוסים הכי שווים.
ברור. ואז יוצרים משהו שהוא באמת ילך ויעצים, וכמו הרבה פעמים בחיים, פידבק חיובי מושך עוד אנשים, ומושך עוד פעילות. אם דיברנו על אנשים, אז בתוך כל הסיפור הזה, האנשים אולי הדבר הכי חשוב, ופה אנחנו מדברים על נקודת כשל בתחילת העשור הזה. חיל האוויר היה חיל מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד צעיר, ראינו, מפקד חיל האוויר ב-57 הוא בחור בן 33, מיד אחרי מבצע קדש הוא חיל האוויר שאין לו מספיק אנשים, אין לו מספיק טייסים כדי להטיס את כל המטוסים האלה, אין לו מספיק גפים טכניים, אין לו מספיק אנשים, חיל האוויר מאוד מאוד קטן. מה עושים? עושים שני דברים מאוד מאוד מעניינים. ראשית, בגדול הכשרת הצוותי האוויר הייתה בבית הספר לטיסה, ובית הספר לטיסה הגיע לנקודה משברית, ואנשים היו באמת נקודת הקשר במידה רבה של חיל האוויר, כי היו חסרים אנשים במשך העשור הזה, והיה צריך להכשיר אנשים, טייסים, במעבר ממטוסי בוכנה למטוסי סילון, ולהכשיר עוד ועוד טייסים ומעט נווטים לכל המטוסים החדשים שקנו. עכשיו זה נראה פשוט, זה נראה מובן, הולכים לבית ספר לטיסה, כולם רוצים להתגייס, אבל זה נכון להתגייס לחיל האוויר, זה נכון אולי ל-2021. אבל בשנות ה-50 ובראשית שנות ה-60, חיל האוויר היה במשבר כוח אדם. רק כדי לסבר את האוזן, בשנת 60 היו סדר גודל 120 טייסי קרב על מטוסי סילון. זה לא מספיק. בשנת 67 היו 200 מטוסים. צריך בשבילם למעלה מ-200 טייסים לפחות. ויש עוד כמובן תקורות ומפקדים שלא תמיד יטוסו כי הם צריכים לנהל את הדברים. כלומר, צריך סדר גודל 300 טייסים. בשנת 1960 היו קצת יותר מ-120 טייסים, וזה לא מספיק כדי להטיס את כל המטוסים שחיל האוויר רוצה. מה עושים? מייצרים עוד טייסים בבית ספר לטיסה. אבל לבית ספר לטיסה אנשים לא רוצים להגיע. לצורך, שוב, לסבר את העניינים, בקורס 27 שהסתיים בפברואר 59, כמה אתה חושב שסיימו את מסדר, עמדו על מגרש המסדרים בסיום קורס טייס? זרוק מספר.
20?
4. אז תגיד, אוקיי, זה היה קורס אחד גרוע במיוחד, אבל הקורסים, שני הקורסים הבאים אחריו היו 8 בכל קורס.
הכפילו את זה.
הכפילו, בדיוק. ונקודת השיא השלילי הייתה בקורס 30, ב-17 במרץ 1960, חניך אחד סיים את קורס טייס. כל השאר הודחו.
טקס מרשים, ודחה היה לו.
טקס מאוד מרשים. בן אדם אחד מקבל את הכנפיים ממפקד חיל האוויר, עזר ויצמן, וזהו משבר קשה ביותר. הסיבה הייתה שחיל האוויר נחשב כחיל אפור, ג'ובניק. לא, אם אתה רוצה אקשן, אתה הולך לצנחנים, אתה הולך לשריון, למקומות שאפשר גם להתקדם וגם להילחם. אם אתה רוצה להיות במרכאות בטלן, לך לך לאוויר, תעשה חיים ותטוס. וחיל האוויר נדרש למהפכה. והמהפכה הופכת להיות למשהו שעזר ויצמן יוביל אותה, הוא יהיה מאוד מאוד מזוהה איתה, ויחטוף על זה ביקורת קשה ביותר, והמהפכה היא הטובים לטייס. מייצרים עם קופירייטרים את הסלוגן, הטובים לטייס, מנסים לפתות את האנשים בכל דרך אפשרית. אתם רואים כמה זה מדליק, כמה זה אדיר, ומנסים ליצור אליטה שתוביל את חיל האוויר. עכשיו, זה מאוד מעניין שזה מגיע מתוך מצוקה קשה מאוד. אני אומר שוב, מרץ 60, בן אדם אחד. על הסיסמה הזו שמוטבעת ב-60, בשנת 1960, יחטוף עזר ויצמן קיתונות של ביקורת.
ממה, מחילות השדה?
לא, מהחברה האזרחית. איזה מין דבר זה? אנחנו מובילים למיליטריזם. הטובים לטייס? לא. הטובים לאומנות, הטובים לספרות, הטובים לחקלאות, הטובים למדע, הטובים להנדסה. מה פתאום הטובים לטייס? אבל עזר ויצמן התעקש, והתעמולה הזו הולכת ונמשכת, ומנסים לפתות, והתעמולה באה לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. בולים, ספרים, סרטים. כמה זה אדיר וכמה זה נפלא להיות טייס. אז זה יהיה צד אחד של העניין הזה, וזה יימשך הרבה מאוד שנים. כלומר, הסיפור של הטובים לטייס לא ייפסק במידה מסוימת עד היום. והדבר השני, שהוא לא פחות מעניין, עד אז, זה היה במקביל, עד 60, הגיוס לחיל האוויר היה וולונטרי. מי שרוצה ללכת לקורס טייס, מתגייס לקורס טייס. וכמו שאמרנו, רוב האנשים לא רצו לקורס טייס, גם היה צריך לחתום לקבע, וזה לא נראה מספיק מעניין וסקסי. ומפקד בית ספר לטיסה, ובעצם חיל האוויר מייצר הסדר יחד עם הבקו, ובעצם עם אגף כוח אדם של צה"ל, שכל מי שיש לו נתונים מספקים כדי להתחיל קורס טייס, יגיע לחיל האוויר. ואחר כך נדבר. ומי שלא מתאים יוחזר חזרה למאגר כוח האדם הצהלי, אבל בעצם חיל האוויר מקבל זכות ראשונים, ואנשים תמיד יכולים לחתום ויתור, אבל זה סיפור אחר לחלוטין כשאתה חותם ויתור כשאתה כבר בתוך המערכת, או שאתה צריך אקטיבית לבחור להיכנס למערכת הזו. ושני הדברים האלה, ההסכם עם הבקום והפניית כל בעלי הפוטנציאל לחיל האוויר, ובמקביל התעמולה אודות הנפלאות של הטייסות, הטובים לטייס, שני הדברים האלה הולכים ומשנים את תמונת גיוס כוח האדם לחיל האוויר, ויותר ויותר אנשים יתגייסו, ובעצם המשבר ילך ויעלה, ונוצרת קבוצה צעירה מאוד ומעניינת מאוד, כי זה לא מספיק לגייס את כוח האדם, עכשיו צריך גם להכשיר אותו. ובתוכנית האימונים, התוכנית היא מאוד מאוד תחרותית, מאוד מאוד הישגית, ובעצם האימונים נועדו להכשיר סוג של בולדוג אווירי. בחורים צעירים שכל מה שמעניין אותם זה להפיל את היריב שלהם, והיריב שלהם יכול להיות במלחמה מצרי או סורי, אבל באימונים זה יהיה החבר שלהם בטייסת או חבר מטייסת אחרת. וזה כל מה שמעניין את האנשים. איך להפיל את האחר, איך להרים עליו, איך להיות הכי טוב במנגנון באמת של תחרותיות, לא אגיד מופרעת, אבל שלוקחת את הדברים עד הקצה, ועד הקצה זה עד למוות. ולא מעט אנשים נהרגים בתאונות, וחלק מהתאונות הן תאונות בגלל שאנשים עוברים על המגבלות, לא שומרים על המגבלות, נכנסים לכל מיני מצבים קשים, סחרורים, מתרסקים בים וכו', בגלל הניצחון והרצון להשיג אותו בכל מחיר, כולל המחירים הקשים האלה. התוצאה, קבוצה יחסית קטנה, חיל אוויר מאוד מאוד קטן, אנשים הכירו אחד את השני, זיהו את הקולות על הקשר, ולא היו צריכים יותר מדי אותות קריאה, ידעו, כן, זה הוא וזה. חיל אוויר מאוד מאוד צעיר, אינטימי, ומאוד מאוד אגרסיבי ותחרותי, ובסופו של דבר זאת תהיה גם אליטה, שחלקם גם יגיעו למקומות רבים. הדבר האחרון בתחום בניין הכוח, זה באמת פיתוח תפיסת הלחימה, פיתוח תפיסת האימונים כתוצאה מתפיסת הלחימה, והעשור הזה מאופיין במיקוד, במשימה אולי מרכזית לחיל האוויר, והיא השגת העליונות האווירית, וכשאמרתי מיקוד, תוצאתו תהיה מבצע מוקד. כלומר, דיברנו על הצטיידות במטוסים, דיברנו על הכשרת כוח אדם, ועכשיו מה עושים עם הדברים האלה? הולכים ומתאמנים להשיג או להשמיד את חילות האוויר היריבים, המצרי, הסורי, ולהשיג עליונות אווירית. איך? פקודת מוקד, ועל זה אנחנו נדבר כשאנחנו נדבר על ששת הימים. אז בעצם תהליכי בניין הכוח, אם אנחנו מסכמים את העניין הזה, אנחנו רואים עשור של שינויים. מחיל אוויר, שעדיין יש בו מטוסי בוכנה, לחיל אוויר סילוני לחלוטין. מחיל אוויר, שיש בו עדיין יוצאי הצבא הבריטי כטייסים פעילים, לחיל אוויר שכמעט כולו ישראלי. חיל אוויר מאוד מאוד צעיר. הרוח היא רוח של תחרותיות שחייבים לנצח בכל דבר, והזכרנו את עזר, אז זו דמותו. חיל האוויר חייב לנצח בהכל. יש משחקי כדורגל בין חילות צהל, חיל האוויר חייב לנצח. תזמורת, התזמורת צריכה להיות הכי טובה. הרעיון הוא, אנחנו הכי טובים. הטובים לטייס, טובים בהכל. וזה יבוא לידי ביטוי גם בפעולות המבצעיות.
עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להזין לפרקים נוספים בפודקאסט עוני המורשת והיסטוריה בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אתם מוזמנים להצטרף. אני הייתי יונתן רווה, תודה לדוקטור נמרוד הגלעדי שהיה איתנו, תודה לכם שהזנתם, להתראות.